שלום. ב-40 הדקות הקרובות נדבר על תקווה ואמונה מתוך מסע החיים המאתגר והמטלטל שלנו. אמנם כולנו נוטים לחבר בין תקווה לדת ובין אמונה למגזר מסוים בחברה, אך בדרך הארוכה בה הלכנו והאמנו בריפוי יושר רבה שלנו, גילינו כי התקווה היא אוניברסלית והאמונה חזקה יותר מכל תבנית דתית כזו או אחרת. בחיים האלה, מול אתגרים רבים בחיי היומיום שלנו, כולנו ממש גיבורי על, והכוח שלנו הוא האמונה. אמונה כי נוכל להם. אמונה שגם אם ניפול, נקום. גם אם תובד לנו הדרך, נמצא אחת חדשה. בפרק הזה, הפרק הרביעי של ההסקט שלנו לנצח במסע שלא בחרנו, נפגוש בברני סיגל, בויקטור פרנקל, בסיפורים האישיים מתוך המסע שלנו להצלתו של רווה, ובתובנות שאספנו בדרך, על הדרך, דרך שעוד נמשכת. מוזמנים להאזין. שלום איתי.
שלום רעות.
פרק רביעי.
נראית כזאת מופתעת. שלום איתי.
אני שמחה לראות אותך.
לגמרי.
פרק רביעי.
כן, בפודקאסט שלנו, לנצח במסע שלא בחרנו, או כמו שאת אוהבת להגיד.
הסקט.
בבקשה. אז מה?
אז שלושה פרקים התחלת בסיפור, מה קורה בפרק הרביעי?
נמשיך את המסורת. אז הסיפור הוא על מישהו שנכנס אל הרב פירר, והרב פירר, את יודעת, הוא כמו מנוע גוגל. ובכל מקרה, מישהו נכנס לרב פירר, ואומר לו, כבוד הרב, זו הפעם השלישית שאני אצלך, ואני במצוקה. הבן שלי מתמודד עם מחלה, ואני במצוקה, מה אני עושה? יש בכלל תקווה? ועוד לפני שהרב בכלל בודק מה ולמי להפנות אותו, המשפט הראשון שהוא אומר לו זה, תמיד יש תקווה. תמיד יש תקווה. כל עוד יש טיפול, יש תקווה.
ואת המשפט הזה, אני חושבת שלקחנו, בלי הסיפה שלו, בלי הסוף, אלא תמיד יש תקווה.
נכון, זו הייתה הפעם השלישית שלי אצל הרב. וגם לקחתי לעצמי את זה של, תמיד יהיה טיפול. תמיד יהיה טיפול. כפועל יוצא תמיד תהיה תקווה, אבל גם בלי, תמיד יש תקווה. כי כמו שלמדנו עד ואני מדוקטור ברני סיגל.
דוקטור ברני סיגל, אני לקחתי לך את
לגמרי, קחי.
אז ברני סיגל, שהוא דוקטור, שהוא מנתח, היום הוא כבר לדעתי סביבות ה-90.
הספר אני מקווה הראשון, שהוא כבר לא מנתח בסביבות ה-90.
לא, אבל לא, הוא עזב את זה, ו בספר אהבה, רפואה וניסים שאני מחזיקה פה ביד, הוא מדבר, בעצם מתחיל לדבר על החוויות שלו כמנתח בשנות ה-70, כשהרפואה אומרת שאם בן אדם מורדם לדוגמה, אז הוא לא זוכר כלום. והוא גילה איך הנפש שלנו משפיעה על הגוף, על ההבראה של הגוף. הוא לא סתם קרא לספר אהבה, רפואה וניסים. הוא מדבר שם על המטופלים הממושמעים במרכאות, כמו שהרופאים רוצים, והמטופלים ששואלים ובודקים, והם עצמאים במחשבה ובחשיבה שלהם.
ומתנגדים וחוקרים.
ומאמינים. הוא כל הזמן שוזר לאורך הספר, בכלל יש לו מאז כתב מספר ספרים, ופתח גם מרכז גדול בארצות הברית. הוא מדבר שם על כוחה של האמונה, כוחה של הנפש, והוא אומר שם, גם תפילה היא תרופה. עכשיו אתה חושב על זה ואתה אומר, מה זאת אומרת גם תפילה היא תרופה? מה, אם אני אשב ככה ואני לא אעשה כלום, ואני רק אתפלל למי שזה לא יהיה, אני אקבל את הישועה? לא בטוח. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה קצת אחרת, אני רואה את זה אחרת, אני רואה את המקום של תאמין, תראה את זה בעינם שלך, זאת אומרת, גם תעשה, אז יש לי גם את כוונת הלב, גם את העשייה של הגוף, וגם את המחשבה.
כשאת אומרת תפילה, את יודעת, באופן טבעי זה לוקח אותי או אותנו למקום של תפילה, כמו שאנחנו מכירים ביהדות, כן?
תפילה הדתית.
תפילה דתית, תפילת 18 או כל דבר כזה, ואני דווקא, אני יכול להגיד על עצמי, שאני מצאתי את עצמי מתפלל המון בדרכי, מדבר המון, אפילו תוך כדי שיר, כי זה התחום שלי, כי אני מוזיקאי. אז כותב את המילים האלה מתוך תפילה באמת, במוזיקה, או כשרווה היה עובר את הפרוצדורות שהוא היה עובר, והוא עבר לא מעט כאלה, ניתוחים, אז בדרך כלל אחרי שהוא נכנס ואותנו הוציאו, אז לקחנו לעצמנו זמן, רגע להתאפס, לשבת, לשתות משהו, לאכול משהו, כי כל ההכנה הייתה מאוד מאוד קשה, ואז תפסנו לנו פינה, קצת היינו ביחד, וקצת גם כל אחד עם עצמו, והתפילה שלי הייתה, אני הייתי נוהג להתעטף בתלית, זוכרת את זה נכון?
ולהתחבר.
ולהתחבר, עכשיו, קודם כל הרגשתי כאילו יש, אני מנתק את עצמי מהעולם, אני תחת איזושהי הילה כזאת, אני לא יודע, אני תחת איזשהו משהו שהוא מאוד אישי, ושם הייתי מתפלל בדרכי, עוצם את העיניים, ומבקש, לרוב מבקש, פחות מבקש את הנס, יותר מבקש שמה שיהיה יהיה טוב, שנוכל להתמודד מקום של תקווה. ברני סיגל, את זוכרת את הסיפור איך הגענו אליו?
ברור שאני זוכרת.
אז תזכירי לי, כי אני רק זוכר שזה היה במקרה, אני מושג איך הגענו אליו.
זה היה במקרה...
תצילי אותי.
כי אנחנו בעצם בסבב השני שלנו, ואנחנו מדברים עם מישהי שאנחנו מאוד מעריכים מקצועית, ואנחנו מבינים שמשהו לא יכול להמשיך באותה הדרך שהיה לפני כן, והיא מכירה לנו את הספר הזה, אמנם היא הכירה אותו באנגלית.
מדברת על אנה.
נכון, על אנה, והיא אומרת את הספר הזה, היא אומרת על הספר הזה, ומה שהיה מדהים, זה שאתה במקרה נתקלת בספר הזה, בלי לדעת שעליו הוא מדבר, כמה זמן לפני כן.
נכון. אני התחלתי לחקור.
אז אתה כן זוכר.
עכשיו אני נזכר. אני התחלתי לחקור, אני אמרתי, אם אני אמצא בן אדם אחד, שהצליח להחלים, גם כשלא היו לו סיכויים, אז אם יש אחד כזה, יכולים להיות אחרים כאלה.
נכון.
והתחלתי לחפש, חקרתי, חפרתי באינטרנט, והתחלתי לחפש אחד כזה. אחד הספיק לי.
דרך אגב, מצאת יותר מאחד.
נכון. מצאתי בחור בן 56, ישראלי דרך אגב, שאוט אוף כלום, פתאום התחיל להתמודד עם מחלה קשה מאוד, והוא החליט שהוא יחלים את עצמו, הוא יצא מזה. כשלא היו סיכויים בכלל, אבל באמת לא היו לו סיכויים מבחינת הרפואה, והוא עשה את זה, הוא עשה את זה. הדבר הראשון כשקראתי עליו וחקרתי עליו, שעזרו לו לעשות את זה, זה הוא אמר, הגעתי לספר של ברני סיגל, אהבה רפואה וניסים. זה לא וניסים?
פחות.
אהבה רפואה וניסים, והבנתי שיש המון דברים מעבר.
נכון.
ועכשיו, הרבה פעמים, זה התודעה שלך מול התודעה
של הרופא.
של הרופא, של הרפואה, שהוא כבר נמצא בתודעה אחרת, של סטטיסטיקות
הנקודה וכו'. הנקודת הרופאים, סליחה שאני אומרת את זה, וכבודם במקומה מונח, אבל זה מונע מסטטיסטיקה. זאת אומרת, כל הרפואה...
ואני סניתי סטטיסטיקה באוניברסיטה, אני יצאתי מאוד נמוך בסטטיסטיקה.
וכשזה מבוסס על סטטיסטיקה, אז האדם היחיד הוא לא חלק. הוא לא הישות המלאה, הוא חלק מה. גם כשאנחנו ישבנו מול הרופאים, והם אמרו לנו, תקשיבו, יש סיכוי של 20% לזה ו-80% לזה, ואמרתי להם, חבר'ה, היד שלי לא כיכר לכם, אני לא יכולה לפרוס אותו לאחוזים, נכון? הוא 100%. כך או כך. בוא נחליט שאנחנו קודם כל, איך אמרת, בתודעה שלנו, הולכים ל-100% טוב. 100% ריפוי. ופתאום הם שינו גם את השיח שלהם. אנחנו לא נסתכל על מה שחסר או על האחוזים. אנחנו נסתכל על מה שיש, על השלם.
אם אנחנו הולכים דרך אגב לעניין הרופאים בכלל שלנו יצא לפגוש, אז הם למדו דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד, ובטח לא במספר השנים שהם למדו אותם, בתחומי המומחיות שלהם. אבל יש דבר אחד שבעיניי הוא חובה לכל אחד, גם לאדם שמתמודד, וגם לאדם שמלווה את זה שמתמודד, וגם לאדם שעוזר לזה שמתמודד בדרכו, אם זה ברפואה או בתחום הוליסטי כזה או אחר, או פסיכולוגי, זה לא לקחת לאדם את התקווה. כי תמיד יש, כי תמיד יש תקווה.
כשאנחנו מלווים עכשיו משפחות, יש גם משפחות שנמצאות עכשיו בקליבלנד, כשאנחנו מלווים משפחות והם מתייעצים איתנו, לאן לנסוע, עם מי כדאי לדבר בכלל, איך מתחילים, איך מניעים את התהליך.
רק שבוע שעבר הייתה לנו שיחה כזאת, שהדבר הראשון שאת עשית,
זה להחזיר את התקווה.
נכון.
כי עוד לפני שמדברים על הדברים הטכניים של איך, קודם כל, להחזיר להורים האלה, זה בעיקר הורים, את התקווה שיש סיכוי. וברני סיגל מדבר על זה המון, וזה פתח לנו, אם נעשה את זה במטאפורה, זה פתח לנו דלת לעולם חדש. בעצם הוא לא מדבר על התקווה כמו על השפעה של הנפש, של המיינדסט שלנו על הגוף, על כל תהליך הריפוי בכלל. דרך המחשבה והאמונה.
אז אני רוצה להגיד שני דברים. אז קודם כל רק הגענו לברני סיגל באמת במקרה, כי חיפשתי את הבן אדם היחיד שמבחינתי הראה לי שאפשר לעשות את זה אחרת, שזה יכול לקרות. אם זה יקרה או לא, אני לא יודע, זה תלוי בדברים כנראה ארציים או לא, במסע של נשמה, ולא ניכנס לזה בטח לא עכשיו בפרק הזה. כן, מה? רצית להגיד? לא, אני לא אוהב לקטוע אותך, אחר כך אני מסתבך, תדברי.
אני לוקח סביר.
אז קחי אבי, אחי בשביל שנינו.
אני עושה לך סימן. אפשר?
לכי על זה, מהר.
אוקיי. משפט שגם לימדתי את הרופא האמריקאי והסברתי לו, זה משפט שאומר, אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הסיפור הזה מגיע מישעיה הנביא, חזקיה המלך, שישעיה אמר לחזקיה שנגזר עליו למות מוקדם בעולם הזה, ואז הסיפור שמסופר מאחורי המשפט זה שחזקיה המלך אמר לישעיה, אני למדתי מסבי, מדוד המלך, את המשפט הזה, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זאת אומרת שגם כשאתה רואה את הסוף מבחינתך, אל תפסיק לקוות, אל תפסיק להאמין. והסיפור שמספרים זה שהוא התחתן עם הבא של ישעיה הנביא, ונולדו לו ילדים, ואפילו אחד הילדים שלו היה מלך. זאת אומרת, בזכות התפילה, או בזכות האמונה, תמיד יש תקווה, הוא הצליח לשנות את גזר הדין שנקבע עליו. ונגיד עוד משהו בעניין הזה של האמונה והתקווה, ודיברתי על זה בהתחלה, אז מה, אז רק לשבת ולהגיד, כמו הבדיחה שאדם רוצה לזכות בפיס, ואומר לאלוהים, אלוהים, תעשה שעסקה בלוטו, תעשה שעסקה בלוטו, והוא לא זוכה בלוטו, ומגיע זמנו, והוא עולה למעלה, והוא אומר לו, אבל אלוהים, אני נורא רציתי לזכות בלוטו, למה לא?
רבק, ביקשתי.
אז הוא אומר, אם היית קונה כרטיס וממלא אותו, היית יכול לזכות, זה שתשב ותגיד, אני רוצה לזכות בלוטו, זה לא יעזור, עליך לעשות מעשה. ובכל הזמן הזה שהיינו עם רווה בהתמודדות הארוכה של 3 השנים, של הרפואה הקונבנציונלית והרפואה הלא קונבנציונלית, ואחר כך גם כשהרופאים ויתרו, והמשכנו עם דברים אחרים, מאיפה הגיעה האמונה? האמונה הגיעה שתמיד יש משהו לעשות, אבל זה לא נשאר שם.
אז אני רוצה להתחבר אלייך למקום הזה, המילה הזאת סיכוי, דווקא את המילה סיכוי אני רוצה לקחת, אני זוכר...
מכל מה שאמרתי, דווקא את המילה סיכוי.
מילה מאוד יפה, באמת, מאוד יפה.
נכון.
סיכוי, תגידי את זה.
סיכוי.
תראה איך זה יפה?
חזק.
אז אני זוכר את עצמי נוסע בקליבלנד, אחרי שעברנו עם רווה לטיפולים בקליבלנד, וזה היה יוני או יולי.
לא משנה.
לא, זה משנה כי קיבלנו אז תוצאות מאוד לא טובות, וגם הרופא האמריקאי אמר לנו, אני לא רואה הרבה סיכויים. והתקשרתי לאילת, חברה שלי. התקשרתי אליה, הצגתי לה לא מעט פעמים.
וואי, עכשיו הסתבכת עם כל החברות האחרות שלך. אז בוא נגיד, חברה כמה שנים כבר? מעל 30 שנה.
כן.
אוקיי. יצאת מזה.
אז התקשרתי לאילת, שאלתי אותה אם יש סיכוי, והצגתי לה הרבה פעמים בשאלות כאלה, והיא הזכירה לי...
אני לא יודעת איך היא עדיין חברה שלך.
אז היא הזכירה לי, אמרה לי, תגיד, אתה זוכר את הסרט טיפשים בלי הפסקה? אתה זוכר את הסרט הזה טיפשים בלי הפסקה? אני בנסיעה שם.
עם ג'ים קרי.
עם ג'ים קרי. אז היא אומרת לי, אתה זוכר את הסצנה הזאת, שהוא רדף אחריה והוא ניסה למצוא אותה?
נכון.
הוא הגיע אליה, הוא החזיר לה את התיק, והוא שאל אותה אם יש לו סיכוי איתה. והיא אמרה לו, כזה היה לו נעים, אז היא אמרה לו, יש לך 1%, כן? זה בואי, מתוך 100%, 1%. הוא לא הסתכל על ה-99% שאין. ככה הילד לימדה אותי באותו רגע, הוא הסתכל על הסיכוי של ה-1%, גם 1%
זה סיכוי.
זה סיכוי. אז גם 1% זו תקווה.
אז אתה יכול להוסיף לילד שהיא גם חברה מאוד מאוד טובה.
שלא תסתפחי גם את.
וגם חברה מאוד חכמה.
אוקיי. כשדיברנו על העניין הזה של התקווה, איך אתה מייצר אותה? אז בהופעה שלנו, לנצח במסע שלא בחרנו, כשאנחנו בעצם מציגים לקהל את המפתחות להתמודדות, המפתחות שאנחנו הפכנו למשהו ממקום אגותי ורעיוני, למקום שהוא הפך להיות חלק מהחיים שלנו, והם נכונים לנו, וגילינו שהם נכונים לאחרים, וגילינו שגם אחרים מוצאים את המפתחות שלהם. אבל אחד מהמפתחות האלה נקרא למצוא תקווה במנות קטנות. למצוא תקווה, אבל לא רק, במנות קטנות. ואחד הדברים, לפני שאני אלך למנות קטנות, אחד הדברים בלמצוא תקווה, זה ה-doing, העשייה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לפעולה, כשאתה מול משהו ואתה לא יודע עם מה אתה מתמודד, זה לפעמים החלקים הכי קשים. שאתה לא יודע מה. אין לך עוד איזה משהו שאתה יכול לפעול, אין איזה תוכנית פעולה. אתה לא יודע מה לעשות, אין לך עוד את כל הנתונים, לטוב או לרע. אבל ברגע שאספת את הנתונים, לא משנה מה הם הסיכויים. כנס לדוינג, כנס לעשייה, תהיה פעלתן בקטע הזה, תבחר את הנתיב ולך איתו. גם אם הוא יזוז אחר כך ימינה שמאלה, הדבר הזה של להיכנס, להיות אקטיבי, לנהל את זה, לנהל את הנושא הזה שנקרא תקווה, זה תמיד חוזר למקום הזה, שאני לוקח את הדבר הזה ואני בוחר, אני בוחר איך אני ניגש אליו וכמה אני ניגש אליו ועד כמה רחוק אני ניגש אליו. אז אחד הדברים הראשונים בלמצוא תקווה זה עניין הדוינג, לעשות.
ואני חייבת רגע לסייג ולהגיד, זה לא אומר שאם תמיד נקווה ונאמין, אז בטוח יקרה מה שאנחנו רוצים. אבל עצם האמונה החזקה, בטוב או במה שיהיה, ושוב, במה שיהיה כשאנחנו מדברים גם על הדרך, וזה דבר שהוא לא פחות חשוב. זאת אומרת, במקרה שלנו, רווה עזב אותנו, הוא נפרד מאיתנו, לא הצלחנו לרפא אותו, למרות שזו הייתה המטרה שלנו בכל רגע משלוש השנים האלה. אבל מה קיבלנו מתוך הדרך הזאת, זה לא פחות חשוב. ואתה יודע מה? אפשר להעמיד את זה גם זה לצד זה באותה מידה. נכון, רווה שלנו לא פה, וזה קורה להתעלב בכל פעם מחדש. אבל מה שקיבלתי בזכות הדרך, בזכות הדרך של התקווה, של האמונה, שלא ויתרנו, קיבלנו כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים שלא חשבנו אפילו שנקבל.
אנחנו גם לא לבד בזה, יש את אילה, את יאלי ואת בערי, שגם הם ראו שגם כשאנחנו מרגישים שהחושך סוגר עלינו, אנחנו מוצאים את האור, ואת נוהגת להגיד...
שחושך זה לא חושך, זה היעדר אור. אז כדי להפחית את החושך, אנחנו צריכים להגביר את האור.
נכון, שאין באמת חושך, אבל אם צריך להגדיל את האלומה, אז מגדילים אותה, ואם צריך לחדד את האלומה, אז מחדדים אותה.
ואפרופו על התקווה והאמונה, אותה אנה יקרה שאלה אותך, אני חושבת שאחרי שרווה נפטר, היא שאלה אותך, למה לא ויתרתם? למה לא לקחתם את רווה לטיול כדי לחוות חוויות ונשארתם בקליבלנד?
את אומרת את זה עכשיו, זה משתק אותי. זה משתק אותי כי זה זורק אותי לרגע ההוא.
סליחה.
לא, זה בסדר. זה זורק אותי ממקום אחר לרגע ההוא. הייתי בחדר של אילאי, הבטתי לנוף שם, עבר איזה במבי כזה, שם כל מיני כאלה חיות נהדרות שעוברות.
כן, עולם אחר.
כן, ושיתפתי אותה במצוקה שמבחינת כל מי שמסביבנו...
אנחנו עושים טעות בעצם שאנחנו לא נוסעים וחווים חוויות.
כן, ואין נכון ולא נכון בדבר הזה, יש נכון, מה נכון או מה לא נכון לך, וגם אי אפשר לבדוק את הדברים בדיעבד, כי זה נכון או לא נכון לך או...
באותו הרגע.
באותו הרגע לחלוטין. אבל באותו רגע היא שאלה אותי, והזכירה לי את זה אחר כך. היא אמרה לי, אתה זוכר את התשובה? והיא שאלה אותי באמת, למה אנחנו לא מבטרים על המלחמה הזאת, לצורך העניין, אלא מעניקים לרווה את ה...
רגעי חסד.
ואני אמרתי לה, שאני אגיד את זה אחרת, אני אגיד את זה כללי, ואז אני אגיד בדיוק את מה שאני זוכר שאמרתי לה. אמרתי לה שהאדם ללא תקווה, הוא כבר ללא חיים. וזה מה שהרגשתי, הרגשתי שאני לא יכול לקחת לרווה את התקווה, אני לא יכול שהוא ילך לישון בלילה עם הידיעה שאולי זה הלילה האחרון, אולי הלילה הבא. עכשיו, כולנו במקום הזה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה מחר, מה יקרה עוד שנייה, אנחנו לא יודעים את זה, ועוד אחרי השבעה באוקטובר בכלל, איך שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו מסתכלים לראות, אני שואל אותך, ראות היה חדש, יש שותר לפרסום, יש, ואני מניח שכולם כאן, כולם במקום הזה.
ברור.
של ישר להצמד רגע, רק לראות שלא שמענו...
העולם לא התפרק.
לא שמענו על עוד הותר לפרסום כזה או אחר.
או בעצם משפחה לא התפרקה עם הותר לפרסום.
נכון, אבל כשאתה במודע בתוך המקום הזה, ממש במודע, אז אני לא יכולתי עם הדבר הזה שרווה ילך לישון בידיעה שאין לו תקווה ליום המחר. זה לא.
כי אם הייאוש מתחיל, אין לו צורה. הוא כבר עוטף את הכל. אי אפשר לתחום יאוש.
זה מה שאני אמרתי לה. זה רק כדי שרווה יחוש את התקווה שמלווה באהבה, ואהבם שמלווה בתקווה. כל הזמן.
לא רק לרווה. גם לאחים שלו. גם לאחים שלו שרואים אותו ואותנו בהתמודדות, את כולנו, כל המשפחה, יודעים שתמיד יש תקווה. תמיד יש משהו לעשות. לא חיפשתי את ההצלה. חיפשתי את השליח הנכון שיעזור לי, שיעזור לנו להגיע לריפוי. זאת אומרת, לא חיפשתי קוסם. חיפשתי שליח, כי זה חלק מהתקווה במנות קטנות. ובואו נחזור לזה רגע. גם במפתח אנחנו לקחנו את נוח. ולמה לקחנו את נוח?
שם קל. שתי אותיות. מה עכשיו ניקח צדקיהו? איך תסתבכים? זה נוח, בא לנו בקלות. מי צריך יותר?
כן, גם הסתבכתי, חזקיה, ישעיה, עזור אותך. נוח.
נוח.
נוח שכנראה יהיה נוח.
זה נוח לקחת את נוח, בקיצור.
קיבל ציווי לבנות את התיבה. שהתיבה מפורט, אתה רוצה לצטט את המוזמן, כמה עמות אורך, רוחב, גובה, היא הייתה גדולה.
מה זה גדולה? חבל על הזמן.
כי היו צריכים להיכנס שם כל בעלי החיים,
זוגות. ובלגן הלך שם.
40 יום, התיבה הייתה במים. הוא שלח את העורב, אבל בסופו של דבר, מאיפה הוא קיבל את התקווה? זה לא שהוא הגיע והוא פתח את הדלת הגדולה ושם ראה את התקווה. בסופו של דבר הוא הגיע לתקווה, קיבל את התקווה, מצוער אחד קטן. וגם היום, זאת אומרת, גם כשאנחנו מלווים עכשיו...
וצוער תעשה לתיבה היה שם. כן.
צוער תעשה לתיבה. כי גם היום, כשאנחנו מלווים את המשפחות, אנחנו לא בונים להם או לא יוצקים להם תקווה גדולה. אנחנו מחפשים ביחד את התקוות הקטנות, בעצם את התקווה הקטנה, את הצוער הקטן, שיעזור להם להמשיך עוד שלב, ולהתקדם עוד שלב בדרך. כי בסופו של דבר, לא תמיד אנחנו צריכים את התקווה במנות גדולות, בדלתות גדולות. לא. מספיק שהתקווה מגיעה דרך צוער קטן, כדי שזה יעזור לנו להמשיך הלאה.
נכון, האמת ש...
איזה מזל שאמרת נכון, עכשיו אני יודעת שאני צודקת.
אני אגיד לך מה, אני חשבתי על משהו אחר לגמרי בכלל,
אז
ואז אמרת, אמרתי נכון, סגרתי את הפינה. לא, אני רוצה דווקא לתת דוגמה על הדבר הזה, נגיד, היו לנו הרבה רגעים...
אז כן הקשבת.
ברור, זה שאני אסתבך איתך. מה קרה לך?
וואי, אנשים יחשבו שאני לא זמו הפחידה.
היה לנו לא מעט רגעים שכאילו שמו לנו, כמו בסרטים האלה שאתה עושה טירונות או לא יודע מה, ויש לך את החומות האלה שאתה צריך לעלות, לקפוץ מעליהן, והן היו גדולות. אתה מסתכל עליהן ואתה אומר, מאיפה עכשיו אני מטפס את הדבר הזה, או איך אני שובר את זה, או איך אני עובר את זה בכלל. בסוף, אנחנו כל פעם מצאנו, את הפתח הקטן, את הסדק הקטן שנתן לנו, פתח לנו עוד איזשהו מקום חדש, וכשהוא נסגר מצאנו את הסדק הקטן הזה שפתח לנו את המקום החדש הבא. יש שיר שכתבתי שקוראים לו אולי, ויש שם משפט, שורה שחוזרת, אולי יש עוד תקווה שנשארת, מופיעה מתוך האדמה.
אולי נודה אפילו רק לעצמנו, גם אנחנו לא חפים מטעויות, מפחדים להישאר לבדנו, אבל יותר מפחדים לא להיות. ואולי המלחמות הן בטבע, או שהטבע בעצמו מלחמה, אבל אולי יש עוד תקווה שנשארת, מופיעה מתוך האדמה. כשהשאר הסמיך מתפזר, מה שהלך באיזו דרך חוזר, גם אם השביל מתעכל עד הסוף, יש ניסים שצריך לסוף. כשהשאר הסמיך מתפזר, מה שהלך באיזו דרך חוזר, גם אם השביל מתעכל עד הסוף, יש ניסים שצריך לסוף. ורק הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי.
את יודעת, את אומרת תקווה במנות קטנות, אז זה מזכיר לי, להבדיל לחלוטין, כן? אבל משהו מוחשי למנה הקטנה. הנסיעה שעשינו, כשקיבלנו תוצאות היחידות טובות שרווה...
כשהיינו בארצות הברית, בקליבלנד.
כן.
זה היה קריסמס, והילדים היו בחופשה. אבל...
אבל...
שלג.
אז החבר שלנו גיא מארצות הברית אמר, תקשיבו, זה חופשה, בואו ניסע עם ארווי למיאמי. עם קרוונים למיאמי, ואמרנו יאללה, זו הזדמנות להוציא את הילדים, וגם קיבלנו תשובה שרווה, הם השתלטו על הסרטן ועל המחלה, והרופא צופה שהוא יסגשג ויצליח, והיינו מאושרים, ולא היה רגע יותר טוב מזה מלקחת אותם לחופשה, התקשרנו לאיזה אדם בשם
אדם,
אדם, שכרנו ממנו קרוון, ולרווה היה עוד איזשהו טיפול, גיא יצא ביום ראשון כבר לכיוון מיאמי, ואנחנו יצאנו ביום רביעי, 3-4 ימים אחריו, ואנחנו... ביום רביעי, ממש כשבאנו לצאת, התחילה סופה, סופת שלגים מטורפת.
סופה? כולם נשארו בבתים, כי אסור היה לצאת.
זהו, היה איסור יציאה, ואנחנו, אני אומר לך, אני מסתכל עליך, ועכשיו תכננו לצאת יום למחרת, קיבלנו את הקרוון יום קודם, הוא נתן לנו ככה על הפנדי, קחו את הקרוון.
מה זה הפנדי? זה היה...
קריסמס איב, כן, הוא לא רצה שנפריע לו בחג מולד, הוא גם אמר, תראו, אני מבקש, בואו קחו את זה לפני עליי, על חשבוני, אני לא רוצה שתפריעו בחג מולד.
הוא לא ציפה.
כן, אמרנו לו, איזה יופי, איזה כיף, הבאנו את הקרוון ברביעי, ופתאום התחילה שם סופת השלגים המטורפת הזאת, ואני מסתכל עליך ואני אומר לך, ראו, תקשיב, אם אנחנו לא יוצאים עכשיו, אנחנו לא יוצאים מפה 3-4 ימים, אין מיאמי, אין כלום, תקועים בבית עם הקרוון הזה ששילמנו עליו, ואת מסתכלת עליי ואני אומר לך, יוצאים. ואנחנו אומרים לילדים, תקשיבו, חצי שעה לא היינו פה עכשיו, ותכננו לסדר בקרוון את הכל במדפים.
עזוב, התקשרנו אליהם מהדרך שאנחנו מביאים את הקרוון, ואנחנו אומרים להם, יש לנו חצי שעה, אתם אוספים את כל הדברים ונוסעים.
נוסעים, וקיצור, עכשיו אני מתקשר לחבר שלנו שם, שהכרנו שלושה בתים מאיתנו, סקוט, ואני אומר לו, תגיד סקוט, מתי הסופה הזאת נגמרת? אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה לעשות? אני אומר לו, אני צריך להגיע עד למיאמי. אז הוא אומר לי, אוקיי, אתה עד אקרון, אתה נוסע בערך שעה, שעה וחצי, כבר לא יהיה שלג. אני אומר לו, כן, אומר לי, כן, כן, אבל עדיין הוא לא האמין, כי הם באו אלינו הביתה, והם רואים אותנו, הם לא מבינים זוג ישראלים.
יש לנו סרטון וידאו על העניין הזה שהם הסריטו, ולא הפסיקו לצחוק אחר כך על העניין.
אנחנו זורקים, זורקים את הכל לתוך הקרוון, לא יודעים אפילו מה, זורקים, זורקים, זורקים.
טוב שלא שכחנו את שוקולד.
ממש, ויוצאים לדרך, והשלג מתחיל להיערם בטירוף, כאילו אי אפשר לנסוע, מהרחוב אפילו כבר אפשר היה לצאת, ואנחנו נוסעים, ואני אומר לך, ראות עד אקרון, זה הכל, שעה, שעה וחצי אנחנו לא שם, והם עומדים, מסתכלים עלינו, נוסעים, והם בשוק, מסתכלים, הם לא מאמינים שנעשה את זה למרות הכל.
ועשינו,
ויצאנו לדרך, ואנחנו נוסעים על הכביש, ואני אומר לכם, חבר'ה, בינתיים צדרו את הכל מאחורה, ואני לבד על הפעם ראשונה נוהג על קרוון כזה גדול, יושב שם, אתם כולכם מאחורה, אנחנו נוסעים, ואני מתחיל לראות שאני לא רואה את הדרך, אני לא רואה כלום, אפילו הכביש כבר התכסה בשלג, אין מכונית אחת, אין לי מושג כאילו מה קורה לפניי, ואני עכשיו לאט לאט השמשה מתחילה לקפוא, והכל מתחיל להיסגר, 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 ואני מתחיל להצטמצם עם החלון, עם השמשה הקדמי.
וכבר עברנו את אקרון.
עברנו את אקרון, עברו שעה וחצי, והכל מתחיל להיסגר, ופתאום אני קולט שנשאר לי, אנחנו מדברים על מנה קטנה, נשאר לי ריבוע בגודל אולי של...
סוער אחד קטן.
סוער אחד קטן, בגודל של תמונה, כמו של תמונה רגילה, ספר קטן, אני מתחיל להילחץ, אני צועק לכם, אני צועק לך, ראות, את חייבת לבוא רגע, את מגיעה, את מסתכלת, את רואה אותי, מסתכל על הדבר הקטן הזה. עכשיו, אין לי איפה לעצור שם גם. אני לא יודע איפה, אני לא יודע אם אני בנתיב השני, אני לא יודע, ואני לא יודע אם אני נופל מה... כלום, אין לי מושג.
כן, אבל הייתה מכונית.
רגע, אז לפני המכונית, אני קראתי לכל הילדים להגיע, הם ראו את זה, הם נכנסו ללחץ, כולם חגרו חגורות,
נכון.
התיישבו בלחץ, כולכם דרוכים, אף אחד לא דיבר מילה. ופתאום הגיחה מכונית, לא יודע מאיפה. מכונית אחת תקפה אותנו ונעמדה לפנינו.
נסעה לפנינו,
ואני עם הצור הקטן הזה, של התקווה הקטנה הזאת, רואה רק את הפנס של האחורי,
נכון.
ואני נוסע אחרי הפנס, עכשיו אני אומר לחירות, לא אכפת לי, אני נוסע אליו הביתה לבן אדם הזה. מבחינתי אני נוסע, לא משנה לאן הוא נוסע, אני נוסע, אני חונה לו בדרייבווי, לא מעניין אותי, אני נוסע אחרי, עם הצור הקטן הזה, ובסופו של דבר, איך שהגענו, הוא פנה לאיזשהו מקום, וראינו שממש שם היה וולמרט. אז לוולמרט יכולתי להגיע, הגענו לוולמרט עם הצור הקטן הזה, מה גם ש... קודם כל, איך שעצרתי והרמתי אמברקס, הילדים מחו לי כפיים, כאילו אני טייס, את זוכרת את זה?
זוכרת.
כאילו הם מחו לי כפיים. ואז עצרנו בוולמרט, זה היום היחיד בשנה, קריסמס איב, ערב קריסמס, היום היחיד בשנה בארצות הברית שוולמרט לא עובד.
נכון.
אז גם נתקענו בוולמרט שם.
לא, אבל זה היה בסדר, כי עצרנו באיזה תחנת התרעננות, ושם היינו, והרגשנו כאילו אנחנו באיזה סרט הוליוודי.
כן, אז הסיפור רק לצורך אדם, הבחור הזה שהזכיר לנו את ה-RV, את הקרוון, זה שאחר כך נהרס לנו, הייתה דליפת גז בתוך הקרוון, והיינו צריכים להגיע למחבי אש, והם נטרלו לו את הקרוון, בקיצור, שיגעו אותו. התקשרו, הוא לא רצה שנפריע לו בקריסמס, אבל הם התקשרו אליו 700 פעם ושיגרו אותו, והשביטו לו את הקרוון, וטיפלו בקרוון, והגיע מכונאי לטפל בקרוון. וגיא כל הזמן שולח לי עוד
תמונות,
שהוא על הים כבר במיימי עושה על האש ועניינים, ואני עוד תקוע בוולמרט. אבל הנקודה היא שבאמת מתוך הצוהר הקטן הזה, שנשאר לי על השמשה, יכולתי לעקוב אחרי פנס אחד קטן של מכונית שהייתה לפנינו, ולהגיע למקום מבטחים בעניין הזה.
אנחנו מדברים בהופעה על אמונה, בטוב, ועם זאת, אתה מדבר על כי תצא למלחמה. אתה רוצה להרחיב על זה, על הסטואיקנים?
הסטואיקנים היו...
וואי, כמה אתה נענח.
לא, כי אני דווקא, אני לא ארחיב על הסטואיקנים, עצם אני ארחיב על ג'יימס סטוקדייל, שהיה טייס... בצבא האמריקאי.
לזה חתרתי, כי הוא למד את התורה הסטואית.
נכון, ועוד לפני שהוא יצא למלחמת וייטנאם, הוא למד פילוסופיה באוניברסיטה, והוא נחשף לתורה הסטואית. המטוס שלו הוא פעל ב-1965, והוא היה בשבי הווייטנאמי 8 שנים. היו תחתיו, עברו דרכו איזה 600-700 שבועים, שבאמת הוא החזיק אותם, הוא אחר כך נהיה אדמירל, ויש מכונים על שמו, הוא היה מועמד לסגנות הנשיאות בארצות הברית, אבל כששאלו אותו על מה החזיק אותו, מה החזיק אותו בשבי, הוא דיבר על התקווה של הנצרות לצורך העניין, כי זה מה שהוא הכיר, כן? הוא דיבר עליה כעל משהו כוזב מבחינתו, כי היא הייתה תקווה למשהו גדול. הנה יבואו לחלץ אותנו, אנחנו יוצאים, והוא לא היה במקום הזה. הוא הכין את עצמו לרע מכל, הוא הכין את עצמו כמו הסטואיקנים, לזה ש... זאת אומרת, כי תצא למלחמה, והכוונה היא שהאדם יוצא מרחם אמו, הוא יוצא לעולם שהוא מאתגר, עולם של מלחמות, עולם של מכשולים.
לא באנו לפן פה בעולם הזה.
לא, אבל באנו לצמוח מתוך המקום הזה, העולם המאתגר הזה. וג'יימס סטוקדייל אמר שכל עוד לאדם יש אמונה, הוא יכול לעמוד בהכל בדבר הזה, אבל זה לא האמונה כמו האמונה הנוצרית, שמשהו גדול יוציא אותי, אלא האמונה של אני כל פעם אעבור את הדבר הקשה הבא. וזה מה שהוא עשה, והוא ראה הרבה שלא שרדו, והוא שרד 8 שנים בתנאים שכל העצמות שלו שבורות, ועינויים ומה לא, אבל מתוך התקווה הקטנה שהוא יצר לעצמו כל פעם מחדש.
עוד אדם שלי מאוד עזר, זה ויקטור פרנקל. ספר קטן קטן, שנקרא אדם מחפש משמעות. ואת הספר הזה קראתי שוב, בתקופת הטיפולים שלי, וגם אחרי שרווה נפטר, בכל פעם הייתי בשלב כזה או אחר בחיי, שהספר הזה נתן לי כוח. כי ויקטור פרנקל דיבר על המשפט הידוע, שאם יש לאדם את הלמה או את המה, הוא יכול לשאת כל איך, מה שניטשה אמר. הוא בחלק הראשון שלו מדבר על החוויות שלו באושוויץ, במקום הכי נורא שאדם יכול להיות. והוא חקר שם, הוא היה שם כאסיר, והוא בכל זאת אחר כך בדק מה החזיק שם אנשים, כי הרי היה שם כאוס, זה לא הייתה שיטה שיכולת לדעת שאם תעשה כך וכך אז תנצל. לא היה פה היגיון ולא היה סדר. והוא בדק מה גרם לאנשים, מה החזיק אותם בחיים, בתוך המקום המייאש הזה. ואני לא יכולה בזמן שאני מדברת על ויקטור פרנקל לא לחשוב על מה ש101 חטופות וחטופים נמצאים עכשיו במנהרות וחווים, ומה נותן להם את הכוח. וויקטור פרנקל מדבר על הנפש, על בלוגותרפיה, שהנפש שלמה והנפש בריאה והנפש מובילה אותנו והנפש מחזיקה אותנו. גם כשאתה מדבר על סטוקדייל, ואני חושבת על פרנקל, ואני חושבת על החטופים, כל המקום הזה של מה מחזיק אותי. האם מחזיקה אותי רק התקווה שאני אנצל, שיציל אותי מאושוויץ, שיציל אותי מוויטנאם, יצילו אותי מעזה. הרי זה לא רק התקווה הזו, יש שם משהו מאוד עמוק. אני רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת, אישה שלקחתי את זה, אני יכולה להגיד בצורה מאוד הושפעתי מזה, כשב-1 בספטמבר קיבלנו את ההודעה הנוראית ששישה חטופים נרצחו, ביניהם הייתה כרמל גת, ומשוחררות שבי, שחזרו, דיברו על הכוח, גם הילדים שדיברו על הכוח שכרמל נתנה. אני לצערי לא זכיתי להכיר אותה, ותחושת הפספוס שלי היא גדולה, כי יצא לי לחשוב הרבה, גם כשמשוחררי השבי דיברו עליה, וגם אחרי שהיא נרצחה, שכנראה היה בה, וכמובן עם בעוד אחרים, כוח מאוד חזק, של כנראה שהיה שילוב של אמונה, של תקווה, של מה שהיא גדלה בו ומה שהיא מאמינה בו, וגם הנפש שלה, שלא רק שהיא החזיקה את עצמה, היא חזקה אחרים והחזיקה אחרים. ואולי זו גדלות של אדם, שגם כשלוקחים ממך את הכל, את החופש, את הכבוד, את ההוויה שלך כאדם, אתה עדיין זוכר להיות אדם.
היינו במצבים שלנו שבהם היינו צריכים למצוא את התקווה במנות קטנות. אני חושב עליהם, אי אפשר לדמיין בכלל את מה שהם עוברים, אותם 101 חטופים. אני רק יכול לקוות, להאמין,
שהם
להתפלל.
שהם לא מאבדים את התקווה.
שהם מצליחים למצוא את התקווה הגדולה, מחולקת למנות קטנות שמחזיקות אותן עד שהרגע הזה...
עד לפעם הבאה להתמודד.
עד לפעם הבאה, ועד אני באמת מתפלל לרגע הזה שהם כולם יחזרו לפה. וגם מי שממתין להם במעגל היותר קרוב, שהוא מצליח למצוא גם את הדבר הזה, את התקווה במנה קטנה, עוד הזדמנות, עוד משהו שקורה. כל הזמן קורים דברים שזה נותן להם עוד מנה קטנה של כוח עד לפעם הבאה. אני אסכם בזה שבאחת ההופעות שלנו, הראשונות של לנצח במסע שלא בחרנו, ישב אדם עם כיסא גלגלים, ידעתי מי הוא, אבל לא הכרתי אותו באופן אישי. דיברנו על התמודדות ועל מפתחות להתמודדות, ואתה רואה מולך בן אדם שיושב וחווה את ההתמודדות היומיומית שלו. עכשיו, הוא לא היה על כיסא גלגלים
המצב
קודם.
המצב שלו הלך
והידרדר. והוא ניגש אלינו בסוף ההופעה, והוא אמר לנו, נתתם לי את הכוח להמשיך.
נכון.
זה היה כל כך חזק, כי זה מבחינתי היה עוד מנה קטנה, אנחנו היינו התקווה במנות קטנות, עוד מנה קטנה של תקווה וכוח, בשבילו להמשיך.
אנחנו היינו הכלי, השליח, כמו שאמרתי, לתקווה הבאה.
כן.
אז יש לנו עוד הרבה לדבר על תקווה ועל אמונה, כי לא הספיקו 40 דקות, וגם כנראה לא הספיקו 400 שעות. לדבר על אמונה, לא רק באמונה הדתית, אלא אמונה בפנים, בכל תא ותא שיש לך בגוף, במשהו מסוים. אבל אנחנו נסכם, ונגיד לך תודה.
אני אענה לך, אין על מה, בכיף, מה?
יש על מה. נגיד לך תודה על ההזדמנות, לדבר על הדברים שנקרא להם ברומו של עולם, וגם על הדברים הקטנים.
ברומו של עולמנו.
ובהזדמנות זו, בזמן שאנחנו מקליטים, עדיין יש חטופות וחטופים בעזה. ואנחנו מאמינים ומקווים בכל ליבנו שיגיעו המתים לקבורה והחיים לשיקום מהר מהר.
ומייחלים לשובם של החיילים שלנו, הגיבורים באמת כולם, כל אחד בדרכו בשלום לביתם.
בקיצור, לחזור הביתה. גם החטופים, גם החיילים וגם המפונים. נסיים ונגיד.
תודה.
ונתראה בפרק הבא. במסע האישי שלנו בחרנו להחזיק בתקווה ובאמונה שרבי שלנו יחלים עד שהוא נפרד מאיתנו. למרות ההמלצה מהסביבה להפסיק טיפולים ולצאת לטיול ארוך, בחרנו להמשיך להילחם ולהעניק לרבי, לאחים שלו ולעצמנו את התקווה שאולי במנה הקטנה הבאה תתהפך הקערה לטובה. אין פה נכון או לא נכון, כל משפחה, כל הורה, כל אדם בוחרים לעצמם את הדרך הנכונה שלהם. ובאותה הנשימה, אי אפשר שלא לחבר בין התקווה והאמונה לבין מצבנו כעם מאז השבעה באוקטובר. אנחנו זוכרים את החטופים ומקווים שממשיכים להחזיק חזק חזק בתקווה. האם אנחנו כחברה מסוגלים לשמור על התקווה? זו כנראה שאלה רטורית, כי בינינו זו אפשרות היחידה הניצבת מולנו כדי שנמשיך ונחזיק כעם.
בכל מקרה, קחו את המפתח שלנו, ובכל אתגר הניצב מולכם בחייכם, מצאו תקווה במנות קטנות, כדי שתוכלו להתקדם בכל פעם עוד שלב בדרך. אנחנו מודים ל-All In, הבית של הפודקאסטים, על הבית שהם נותנים לנו בשידור הפודקאסט. אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח אלינו שאלות, להגיב ולהביע את דעתכם. אנחנו מחכים לכם בדף הפייסבוק שלנו לנצח במסע שלא בחרנו. נתראה בפרק הבא.
אולי הפעם נדבר מתוך השקט, וכך ביחד נאפשר להקשיב. אולי רק ננסה נימה מתאפקת, יותר מילים שאין בהן להכיב. אולי נסכים לא להיות חכמים, ולא לדעת את הכל מהכל. אולי דבר שנכתב לא משפיע, אבל תמיד ישנו מקום לעוד קול. כשהשן הסריך מתפזר, מה שהלך באיזו דרך חוזר. גם אם השביל מתעכל עד הסוף, יש ניסים שצריך לאסוף. ורק הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי. אולי נודה אפילו רק לעצמנו, גם אנחנו לא חפים מטעויות. מפחדים להישאר לבדנו, אבל יותר מפחדים לא להיות. ואולי המלחמות הן בטבע, או שהטבע בעצמו מלחמה. אבל אולי יש עוד תקווה שנשארת, מופיעה מתוך האדמה. כשהשן הסמיך מתפזר, מה שהלך באיזו דרך חוזר. גם אם השביל מתעכל עד הסוף, יש ניסים שצריך לאסוף. כשהשן הסמיך מתפזר, מה שהלך באיזו דרך חוזר. גם אם השביל מתעכל עד הסוף, יש ניסים שצריך לאסוף. ורק הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי. אולי הפעם נדבר מתוך השקט, ואם תרצי נדבר אל תוך הלילה והיום. אולי בענייני הלב את מתעסקת, אבל מה שווה הלב אם אין לו ביט שיודע לפעום. אולי יש אנשים יודעים יותר טוב מאיתנו איך לבעוט, איך לחיות, איך להיות. אולי ברוב המקרים את צודקת, אבל יש משהו בלעשות ולטעות. אולי השיר בכלל לא עלייך ועליי, אלא גדול משנינו גם יחד. ואם אזכור תמיד שיש משהו מעליי, זה יאיר את הצל, ימיס את הפחד. אולי ורק אולי, מה שבטוח באמת, אדם חושב ללכת ואלוהים מזמן מפגש. אולי אם ננסה קצת פחות להתבלט, נגלה משהו על הדרך ולא נאמר יותר נואש. כשהשן הסמיך מתפזר, מה שהלך באיזו דרך חוזר. גם אם השביל מתעכל עד הסוף, יש ניסים שצריך לאסוף. ורק הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי, הפעם אולי.